אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כל ישראל, אוצרות הארכיון.
ערב טוב. תוכניתנו הפעם מוקדשת לוויכוח הסוציאליסטי ולוויכוח הליברלי על הדמוקרטיה.
אם תייסדו דמוקרטיה, יתפתח במשך הזמן חוסר סבלנות לגבי המעמסה המוטלת על הציבור, בד בבד עם ההוצאה הניכרת בהוצאות הציבוריות. בבוא המועד תקצרו את פרי הצירוף הזה. תאלצו להיכנס למלחמות מתוך סערת רגשות ולא לפי שיקול דעת. ולא ירחק היום ותסכימו לשלום אשר יבוקש ויינתן באופן משפיל ואשר יקטין את השפעתכם ואולי אף יסכן את עצמאותכם. לא ירחק היום אם תבוא דמוקרטיה שתמצאו בו כי רכושכם פחת בערכו ושחירותכם נפגמה. היות וזו דעתי, אינני יכול להתייחס שלא בחרדה למה שנקרא הרחבת זכות הבחירה בערים. אתם לא יכולים להרגיע חרדה הזאת על ידי הבאת ראיות על מעלותיו הטובות של מעמד העובדים. ככל שרבות מעלותיהם, כן רבה הסכנה. ואם אתם טוענים לתבונתם, אתם רק מעלים בכך את הכוח שיינתן להם. זכות הבחירה חייבת להישאר פריבילגיה ולא זכות. פריבילגיה של אנשי המעלה והשלמות, של חוגי התעשייה והאינטליגנציה. התמוטטות המוסדות הרפובליקניים בארצות הברית עקב מלחמת האזרחים אומרת הרבה לגבי צדקת האריסטוקרטיה. דמוקרטיה פירושה דיקטטורה של מעמד אחד והפחות נאור. קולות יש לשקול, לא למנות.
היו אלה דבריו של דיזראלי בתקופות שונות, בנאומים שונים בפרלמנט הבריטי. אנחנו ליקטנו את הקטעים האלה לקטע אחד, שבהם דיזראלי התנגד להרחבת זכות הבחירה ולהנהגת דמוקרטיה בבריטניה. אפשר לחשוב שהסוציאליסטים היו צריכים לתמוך בדמוקרטיה, לתמוך בהרחבת זכות הבחירה, לתבוע יותר ויותר קולות למעמד הפועלים, זכות בחירה לכל אדם בוגר. היו אמנם בין הסוציאליסטים במאה ה-19 שטבעו את זאת. האסכולה של הס ולסל, תנועת הפועלים בגרמניה, באמת טבעה הרחבת זכות הבחירה. אבל הזרם החדש שהופיע במחצית המאה ה-19 בסוציאליזם, המרקסיזם, הזרם שקשור בשמם של מרקס ושל אנגלס, התנגד לדמוקרטיה משום שלא האמין שהדמוקרטיה מובילה אמנם לסוציאליזם. זימנו לאולפן את מר מנחם דורמן וביקשנו לזכור את המחלוקת והוויכוח בתוך המחנה הסוציאליסטי בדבר הדמוקרטיה. האם הדמוקרטיה היא מטרה רצויה? האם הדמוקרטיה היא דרך רצויה לקראת הגשמת הסוציאליזם? על כך ביקשנו את מר דורמן לענות לנו.
הופעתם של מרקס ואנגלס, השפעתם האישית, ולמעלה מכן השפעת רעיונותיהם באמצעות כתביהם, מהווים מפנה בסוגיה זו. מכאן ואילך, עם היווצרותן של מפלגות פועלים ושל הסתדרויות מקצועיות גדולות, התנהל הוויכוח הסוציאליסטי על הדמוקרטיה בעיקרו של דבר בין זרמים שונים שכולם ראו את עצמם כמרקסיסטים. וזירת הוויכוח הזה היה עתה האינטרנציונל השני, שנוסד בשנת 1889. ישנה כידוע ספרות גדולה, המתרבה והולכת גם בימינו, שכל עניינה לבחון ולהגדיר את יחסם של מרקס ואנגלס כלפי הדמוקרטיה. ואכן, זוהי סוגיה היסטורית מורכבת וקשה. אך דיינו אם נאמר כאן כי פני הביקורת של מרקס ואנגלס מכוונות היו מצד אחד כנגד האנרכיזם, אם מיסודו של פרודון ואם מיסודו של בקונין, ששניהם שללו בעצם את המאבק על הדמוקרטיה המדינית כדרך להגשמת הסוציאליזם, ומצד אחר הייתה ביקורתם של מרקס ואנגלס מכוונת כנגד תפיסתו של פרדיננד לסאל, לפי שסבורים היו כי כל עיקר הפרוגרמה שלו מתמצא ברפורמה של המשטר הקיים במגמה ליברלית. בחיבורו לביקורת מצגותה של מפלגת הפועלים הגרמנית, שנכתב בשנת 1875 ועניינו בראש וראשונה שלילת רעיונותיו של לסאל, טבע מרקס אותה מטבעה שעתידה הייתה להסיק הרבה את הוויכוח הסוציאליסטי על הדמוקרטיה, ששם הוא אומר כי בין החברה הקפיטליסטית לבין החברה הקומוניסטית מפחידה תקופה של קיום מדינה שאינה יכולה להיות אלא הדיקטטורה המהפכנית של הפרולטריון.
באופן מנוגד לדעתם של מרקס ושל אנגלס, ששללו את הדמוקרטיה בתור דרך להגשמת הסוציאליזם, טבע, דרש, מנהיג הפועלים של גרמניה, יהודי בשם פרדיננד לסאל, הרחבת זכות הבחירה, והוא היה בטוח בכך שהדמוקרטיה תוביל להגמוניה של מעמד הפועלים, לשלטון של מעמד הפועלים, ובסופו של דבר להגשמת הסוציאליזם. לפי דעתו של לסאל, יש דרך כפולה להגשמת הסוציאליזם בתוך משטר דמוקרטי. ראשית הדרך היא הרחבת זכות הבחירה. הפועלים צריכים להצביע עבור נציגיהם, בני מעמד הפועלים, מפלגות הפועלים לפרלמנט, ובלחץ של חברי הפרלמנט ממעמד העובדים, צריכה המדינה לסייע לפועלים להקים משק פועלים, להקים מוסדות ומפעלים קואופרטיביים בעזרת המדינה, במימון המדינה, שהם יהוו את הגרעין לחברה הסוציאליסטית העתידה לבוא. אנחנו נשמע עכשיו קטעים מדבריו של לסאל, שהם חדורי אמונה בהגשמת הסוציאליזם, חדורי אמונה עמוקה בדמוקרטיה, ובוקע מהם חזון שבאמצעות הדמוקרטיה הפרלמנטרית, באמצעות הרחבת זכות הבחירה, יוכלו הפועלים להתקדם לקראת הגשמת חברה של צדק, חברה סוציאליסטית.
עכשיו מבקשים אנו עוד לבחון בקצרה משלוש בחינות את עקרון מעמד הפועלים כעיקרון השולט של החברה. א', מבחינת צורת הגשמתו, ב', מבחינת תוכנו המוסרי, ג', מבחינת התפיסה הפוליטית התבועה בו לגבי תכלית המדינה. הדרך להגשמתו של עיקרון זה היא זו שכבר עמדנו עליה, זכות הבחירה הכללית והישירה. רבותיי, אני אומר זכות הבחירה הכללית והישירה, ולא זכות הבחירה הכללית בלבד, כזו שהייתה לנו בשנת 1848. התקנות שקבעו תהליך בחירות בשני שלבים, בוחרים ראשונים ואלקטורים, לא היו אלא מכשיר מלאכותי, שנוצר בכוונה תחילה לסלף במידת האפשר את רצון העם במעשה הבחירה. ודאי, גם זכות הבחירה הכללית והישירה לא תהיה בחינת מתי קסמים אשר יעביר כל רעה מן העולם. בשנים 1848 ו-1849 ראינו בצרפת שתי מערכות בחירה רעות בזו אחר זו. אבל זכות הבחירה הכללית והישירה היא המכשיר היחיד העשוי לאורך ימים ליישר בכוח עצמו את כל השיבושים העלולים לצמוח משימושו החולף שלו כהלכה. זכות זו דומה לאזמל המנתחים, המרפא את הפצעים שהוא עצמו פותח. זכות הבחירה הכללית והישירה לאורך ימים לא תוכל שלא לשקף בגוף הנבחר את בבואתו הנאמנה של העם הבוחר. לפיכך, יהיה העם תמיד נאלץ לראות את זכות הבחירה הכללית והישירה כמכשיר הכרחי לו במאבקו הפוליטי, כתביעתו היסודית ביותר והחשובה ביותר. כי אכן, תפקידה של המדינה הוא להגשים את התפתחותה של החירות, את התקדמותו של גזע האדם לקראת חירות. המדינה היא מזוגם של כל היחידים לכלל שלימות מוסרית, לכלל אחדות המגדילה פי מיליונים את כוח היחידים המאוגדים בה, את הכוחות אשר כל הפרטים ביחד עשויים להעלות. לפיכך, אין תכליתה של המדינה אך ורק להגן על חירותו האישית ועל הרכושו של הפרט. זה הרכוש אשר על פי רעיון הבורגנות רכושו הוא כבר אם היכנסו לתוך המדינה. תכליתה של המדינה היא לאפשר ליחידים על דרך האיחוד להשיג מטרות ודרגת קיום אשר נמנע מהם להשיגם כיחידים כל אחד לעצמו, להכשירם לרכישתו של מכלול השכלה, שלטון וחירות אשר נבצר מהם להיות רוכשים אותו בתור פרטים. תכליתה של המדינה היא אפוא להביא את המהות האנושית לידי התגלותה החיובית ולהתפתחותה המתקדמת. לשון אחרת, לתת קיום של ממש לתעודת האדם היא התרבות שמסוגל ליצור הגזע האנושי. תכליתה של המדינה היא חינוכו והתפתחותו של מין האדם לקראת חירות. זוהי רבותיי מהותה המוסרית של המדינה, וזה תפקידה האמיתי והנשגב. ותכלית זו תבואה עד כדי כך במהותה, שהמדינה מילאה פחות או יותר את תפקידה זה מימי קדם, מעצם הכרח הדברים. גם בלא רצון מודע משלה, וגם למרות רצון מנהיגיה. אבל מעמד הפועלים והמעמדות התחתונים של החברה בכללותם, מתוך עצם חוסר האונים שבו שרויים אנשיהם בתור יחידים, צומחת תודעתם העמוקה, כי אכן זוהי בהכרח תעודתה של המדינה להיותה מסייעת ליחידים על דרך איחודם, להתפתחותם בצורה הנמנעת מכל אחד מהם בתוקף היותו יחיד. היוצא לנו מזה, מדינה אשר יהיה שולט ברעיונו של מעמד הפועלים, לא תהיה עוד כדרכה בעבר מגשימה את תפקידה, אך מתוך מהותם של דברים ובתוקף הכרח הנסיבות, בצורה בלתי מודעת, ועיתים אף למרות רצונה. אלא תהיה מכירה את משימתה המוסרית הזאת של המדינה, מתוך בהירות גמורה ותודעה שלימה. מדינה זאת תהיה איפה מגשימה מתוך חדווה של רצון, ובעקיבות גמורה, מה שהיה קודם מתגשם אך במקוטעין ומאונס. ובתוקף העשייה הזאת, תהיה המדינה מצמיחה בהכרח את סגסוגו של הרוח, ואת פיתוחו של מכלול הצלחה, רווחה וחירות, אשר לא היה עוד כמוהם בדברי ימי העולם, ואשר לעומתם יחבירו קצל אף תקופות הזהב בהיסטוריה הקודמת של האנושות. הדבר העשוי יותר מכל זולתו לאצול הוד רוממות על מעמד ולהטביעו בחותם המוסריות השלימה, הלא הוא תודעת ייעודו להיות מעמד שולט, הכרתו את תעודתו להעלות את העיקרון המעמדי שלו לדרגת עקרונם של כל בני דורו, להפיכת רעיונו שלו לרעיון המנחה את כל החברה, ועל ידי כך לעשות את החברה כולה בצלמו כדמותו. הודו ההיסטורי של ייעוד עולמי זה, אותו חייבים אתם להשליט בכל מחשבות לבכם. שוב לא נעים לכם פגמי המדוקאים, גם לא שעשועיהם של עניי הדעת, אך גם לא קלות ראשם התמימה של נטולי הערך. הלא אתם הסלע אשר עליו ייקון מקדש ימינו.
עד כאן דבריו של פרדיננד לסל, על דמוקרטיה וסוציאליזם. אמר דורמן, האם לא הצדיקה התפתחות תנועת הפועלים דווקא את התיאוריה של לסל, שאותה שמענו זה עתה?
הישגים החשובים של ארגוני הפועלים במערב ובמרכז אירופה, הישגים שכבר היה בהם במידה ניכרת, הגשמת מטרות שהציבו לעצמם, הנה דווקא הם העמיקו והחריפו את הוויכוח הסוציאליסטי על הדמוקרטיה. עם גידולם של ארגונים אלו, גדל גם משקלו המעשי והמדיני של ויכוח זה בחיי העמים. מן הדין היה שתתגבש ההכרה כי על ידי הפעלת זכות הבחירה הכללית ועל ידי המאבק הפרלמנטרי לדחיקת חוקים סוציאליים, סוף המשטר קיים להיכבש מבפנים ולהפר באורך הדרגתי למשטר סוציאליסטי. מהלך מחשבה זה נתקנה בשמות שונים, כגון רוויזיוניזם, רפורמיזם או גרדיואליזם. וכאשר התייצבה מול תפיסה זו, תפיסה אחרת, שהייתה בלא ספק אדוקה יותר מבחינה מרקסיסטית, נתחולל בתוך האינטרנציונל השני אותו ויכוח גדול בין רפורמה ומהפכה, שבו היו שני יהודים, אדוארד ברנשטיין ורוזה לוקסמבורג, הדברים הראשיים כסופרים והוגי דעות. טענתה של רוזה לוקסמבורג הייתה כי התפתחותם של התיקונים החברתיים ושל הדמוקרטיה לא זו בלבד, שאינה מקרבת את החברה הקפיטליסטית לאופייה של החברה הסוציאליסטית, אלא להפך, התפתחות זו מבצרת ומגביהה את החומה המפרידה בין שני המשטרים האלו, ורק על ידי מעשה מהפכני של כיבוש השלטון תהרס חומה זו.
הדבר המעניין ברוזה לוקסמבורג הוא שלפני המהפכה הרוסית היא נחשבה לתומכת בבולשוויקים. לנין עצמו היה מכנה אותה בגאווה הנשר של המהפכה. היא סימלה את הרעיון של מהפכה סוציאליסטית, של מאבק לוחם של מעמד הפועלים לכיבוש השלטון. מבחינה זאת היא באמת הייתה רחוקה ממחשבותיהם של לסל ואחר כך של אדוארד ברנשטיין, שחשבו על רפורמות, חשבו על שיפורים הדרגתיים באמצעים דמוקרטיים, פרלמנטריים, במצבו של מעמד הפועלים. רוזה לוקסמבורג הייתה צמאה לפעולה בעלת תנופה, פעולה מהפכנית, לכיבוש השלטון ולהשלטת הסוציאליזם. האכזבה הגדולה של רוזה לוקסמבורג באה דווקא לאחר המהפכה הרוסית, לאחר שמוגר לא רק שלטון הצארים, אלא גם השלטון הדמוקרטי של קרנסקי ברוסיה, והוקם שלטון על תאורת מועצות הפועלים, הסובייטים. והנה, הבולשוויקים, המפלגה המהפכנית של לנין, שרוזה לוקסמבורג תמכה בהם לפני עלייתם לשלטון, לא השליטו דמוקרטיה ברוסיה. ובמשך הזמן הם צמצמו את החירויות, והם השליטו דיקטטורה לא של הפרולטריון, אלא של מפלגה אחת, של מפלגת פועלים אחת, המפלגה הבולשוויקית, והם לא אפשרו לשום אופוזיציה להתקיים, אפילו אם האופוזיציה הייתה מקרב מעמד הפועלים, ממפלגה פועלית אחרת. רוזה לוקסמבורג הספיקה לפני שנרצחה ב-1918 בגרמניה, להוציא ספר בשם המהפכה הרוסית. ובספר הזה היא מתחה ביקורת קשה על לנין ועל טרוצקי ועל המפלגה הבולשוויקית, והיא טענה, דיקטטורה של פרולטריון שמרקס דיבר עליו, אין פירושו דיקטטורה של מפלגה אחת. פירושו שמעמד הפועלים שולט ונותן דיקטטים, ציוויים, פקודות, ולכן המילה דיקטטורה. אבל לא משטר דיקטטורי ששולל את חירויות הפרט. בלי חופש פוליטי, בלי זכות להביע דעה, בלי זכות בחירות, בלי זכות להחליף את ההנהגה, לא רק שאין דמוקרטיה, היא אמרה, אין אפילו סוציאליזם. כי סוציאליזם זה אמנם שלטון מעמד הפועלים, אבל שלטון מעמד הפועלים שמקיים את הדמוקרטיה, שמקיים את חירויות הפרט. בקטע שנשמע עכשיו, מתוך ספרה של רוזה לוקסמבורג על המהפכה הרוסית, נשמע את הביקורת שלה ואת האכזבה שלה מהדיקטטורה שהנהיגו הבולשוויקים בברית המועצות.
לנין אומר, המדינה הבורגנית היא מכשיר לדיכוי מעמד הפועלים. המדינה הסוציאליסטית מכשיר לדיכוי הבורגנות. במידת מה אין זו אלא מדינה קפיטליסטית הפוכה על פיה. תפיסה פשטנית זו מתעלמת מן העיקר. שלטון המעמד הבורגני לא היה זקוק כלל להשכיל ולחנך חינוך פוליטי את כל המון העם, ועל כל פנים לא יותר מאשר בגבולות צרים מסוימים. ואילו בשביל הדיקטטורה הפרולטרית, הרי זה יסוד החיים. הרי זה האוויר אשר בלעדיו לא תוכל להתקיים. ואילו המציאות אומרת את ההפך. דווקא התפקידים הכבירים שהבולשביקים ניגשו לבצע באומץ לב ובעוז, דרשו את החינוך הפוליטי הנמרץ ביותר של ההמונים וצבירת הניסיון שלהם. חופש רק לתומכי הממשלה בלבד, רק לחברי המפלגה, גם אם הם מרובים ביותר. חופש כזה אינו חופש כלל. החופש הוא תמיד רק חופש של החושב אחרת. לא רק משום קנאות לצדק, אלא משום שבמהות זו תלוי כל הערך המחנך, המרפא והמתהר שבחופש הפוליטי, וכוחו ניטל ממנו אם החופש נעשה עניין של הפליה. הבולשביקים ודאי יודו בעצמם בלב שלם, כי מוכרחים הם לגשש על כל צעד, לנסות, לבחון, לבדוק מכאן ומכאן, וכי חלק הגון מתקנותיהם אינו עוצר כל טוב בשום פנים. כך מוכרח הדבר להיות, וכך יהיה גם גורל כולנו כשנגיע לכך, אף שייתכן כי לא בכל מקום ישררו תנאים קשים כל כך. ההנחה של תורת הדיקטטורה ברוחם של לנין וטרוצקי, הנחה שבהיעלם, מתכוונת לאמור שההפיכה הסוציאליסטית היא עניין שניתן להגשמה על פי מתכונת כתובה ושמורה בצלחתה של מפלגת המהפכה, ומעתה אין צורך אלא להגשימה במרץ רב. אכן, יש להצטער או לשמוח, הכל לפי היחס לעניין, שלמעשה אין הדבר כך. הגשמת הסוציאליזם למעשה, בשיטה כלכלית, חברתית ומשפטית, רחוקה מהיות סכום של הוראות מוכנות מראש שיש רק להפעילן. הרי זה עניין התמון כולו בארפילי העתיד. אין לנו בתוכניתנו אלא ציוני דרך גדולים מועטים המסמנים לפנינו את הכיוון אשר שם יש לבקש את התקנות הדרושות. משטר החברה הסוציאליסטית צריך ויכול להיות רק יציר היסטורי שנולד מתוך אסכולת ניסיונו הוא בשעת ההתגשמות, מתוך התהוות ההיסטוריה החיה. בדומה לטבע האורגני, שסוף סוף אין הוא אלא חלק ממנו, מצטיין גם הוא באותו מנהג נאה לחולל יחד עם איזה צורך חברתי ממשי גם את האמצעים לסיפוקו, להעלות בצד השאלה את פתרונה. ואם כך הדבר, הרי ברור שאין הסוציאליזם על פי מהותו ניתן להיקבע כגזרה מלמעלה, על פי פקודות, אך הוא מחייב מראש שורה של תקנות אונס כנגד הקניין הפרטי וכו'. אפשר לקבוע על פי צו את השלילה, את ההרס, אך לא את החיוב. הרי זו קרקע בתולה, אלפי בעיות. רק הניסיון יכול לאלף ולפתוח דרכים חדשות. רק חיים סוערים, סוענים בעוז, ללא מעצור, עלולים להגיע לאלפי צורות חדשות והמצאות, לחשוף כוח יצירה, לתקן בעצמם את כל הכישלונות.
לאור התנגדותה של רוזה לוקסנבורג לדיקטטורה הבולשיביקית, האם ניתן עוד לומר שתפיסתה מזדהה עם זו של לנין?
ראינו כי תחילתו של הוויכוח הסוציאליסטי על הדמוקרטיה נעוצה הייתה בצרפת ובאנגליה. ובשתי הארצות הללו הוא צמח מקרקע דשינה של מסורת דמוקרטית לאומית. לאחר מכן הוא עמד בסימן השפעתה העיונית של הסוציאל דמוקרטיה הגרמנית, שאף היא הייתה תנועת המונים עם הסתדרויות מקצועיות ונציגות פרלמנטרית ניכרת. שונה בתכלית היה המצב ברוסיה, שכאן רוב רובה של האוכלוסייה עדיין מורכבת הייתה מעיקרות משובדת, תהליך הטיוס היה בתחילתו, והארץ כולה נתונה הייתה לשלטון אוטוקרטי מושחת. והרי זאת לדעת. הוויכוח הסוציאליסטי על הדמוקרטיה מעולם היה ביסודו של דבר ויכוח מדיני, בו תלויים הדעות והעמדות בתנאי המקום והזמן המשתנים. כך נצטרף אפוא לוויכוח הזה קול חדש, קולו של לנין, מייסד הבולשביזם הרוסי אשר הקשים את תוכניתו המיוחדת במהפכת אוקטובר של 1917. ניתן לומר כי מכאן ואילך נהפך הוויכוח הסוציאליסטי על הדמוקרטיה לוויכוח בעל היקף עולמי בין הקומוניזם הלניניסטי לבין הסוציאליזם הדמוקרטי. ועדיין אנו שרויים בשלב זה ועוד חזון למועד סיומו. טענתו העקרונית של הסוציאליזם מראשיתו הייתה כי במשטר של ניצול כלכלי ושל זכויות יתר לבעלי הרכוש להנות מנכסי החומר והרוח, נמצאת הדמוקרטיה פגומה, לפי שהיא דמוקרטיה למיעוטו של העם. במילים אחרות, אין דמוקרטיה בלי סוציאליזם.
נחזור עכשיו לפרדוקס שלנו. בזמן שבסוציאליזם היה ויכוח אם הדמוקרטיה טובה להגשמת הסוציאליזם, קם הוגה דעות בריטי הרברט ספנסר ומוכיח שמדינת הסעד המודרנית מובילה רחמנה ליצלן לסוציאליזם, ומשום כך יש להגביל את התערבות המדינה בחיי החברה.
ביוון העתיקה היה העיקרון המקובל שהאזרח אינו משתייך לא לעצמו ולא למשפחתו, אלא משתייך לעירו, בהיות העיר שווה הערך האקוויוולנט היווני לחברה. ותורה זו, המתאימה למדינה שבמלחמה מתמדת, היא תורה של הסוציאליזם חוזר ומכניס בלא יודעין למדינה המתכוונת להיות תעשייתית לחלוטין. שירותיו של כל אחד ישתייכו לאספה של הכל, ובעבור שירותים אלה תינתן אותן התמורות שהשלטונות יחשבו למתאימות. כך שאפילו אם המנהל יהיה מהסוג החסוד ביותר שיש כוונה להבטיחו, מוכרחה העבדות ותהיה מתונה ככל שתהיה, להיות התוצאה של ההסדר. המחשבה הסוציאליסטית מושתתת על ידי הנחה דומה לזו המשחיתה את מחשבותיו של המדינאי המעשי. לא יהיה צורך אלא במלחמה עם חברה שכינה, או איזה רוגז פנימי שידרוש דיכוי בכוח, בכדי להפוך בבת אחת מנהל סוציאליסטי לעריצות מדכאת, כגון זו של פרו העתיקה, שבה המון העם בפיקוח כיתות, פקידים, וביותם חיים תחת פיקוח מחוץ ומבית, עמלו כדי לתמוך בארגון אשר ויסט אותם, והונח להם רק קיום מצומצם לעצמם.
בתוך הליברליזם הבריטי עצמו, השמיע באותם הזמנים הוגי הדעות תומאס היל גרין דעה הפוכה, שיש לקדם את מעמד העובדים ועל המדינה להתערב לטובת החינוך והבריאות שלו. דבריו של גרין הם למעשה פתח להקמתה של מדינת הסעד או מדינת הרווחה המודרנית.
כעת נסכים בוודאי כולנו שחברה שבה מוגנת כראוי הבריאות הציבורית והחינוך הנחוץ ניתן כיאות על ידי הפעולה הספונטנית של יחידים, היא במצב נשגב יותר מזו שבה נחוצה כפיית החוק כדי להבטיח תכליות אלו. אך עלינו ליטול את האנשים כפי שאנו מוצאים אותם. עד שיושג מצב כזה של חברה, הרי זה עניינה של המדינה לנקוט את ההבטחה הטובה ביותר שביכולתה למען גידול האזרחים הצעירים באותה בריאות ובכל הרבה דעת כפי שנחוץ לחירותם האמיתית. והשאלה היא, אם בלעדי חוקים אלה יכלו המעמדות הסובלים להיות משוחררים במהירות או אט אט מהמצב שבו הם היו נתונים? קראו איזשהו דין וחשבון מוסמך מבין אלה שהובאו בפני הוועדות המלכותיות או הפרלמנטריות על מצב הפועלים, במיוחד של הנשים והילדים, כפי שהם היו בתעשיותינו הגדולות לפני שהחוק הובא לראשונה לעסוק בעניינים אלה. לפני שהתערבו לראשונה בחופש החוזה לגביהם, שאלו את עצמכם, איזה סיכוי היה לדור שנולד וגדל בתנאים כאלה להירתע מהם?